ובכל הדברים שהוא נצרך להם, הגוף נמצא בעינוי, וממילא זה יום של הנשמה. ולכן גם אם יש לאדם דילמה אם לבוא לבית הכנסת, אבל הוא לא יתקשה לצום, או שיצום, פשיטה שהצום יותר חשוב מהכל, מפני שעיקר המצווה של היום זה הצום. גם מצד, במידה רבה, העבודה של עם ישראל כולו, נעשתה על ידי הכהן הגדול שנכנס לפני ולפנים והתוודה בשם כולם. כלומר, עיקר המצווה היא לא שכל אדם ואדם יתוודה ויפרט את הכל. זה הסתעפות חיובית, אבל זה לא הדבר העיקרי. הדבר העיקרי שעומדים לפני השם וממילא מתוודים על הדברים החיצוניים ועל ידי זה נתארים. כלומר, לא מצד שאנחנו מצליחים לחטט ולמצוא את כל הפרטים הלא טובים, אלא מצד שאנחנו נכנסים יותר לעומק, יותר לגובה, ומתוך כך מתברר שכל הדברים הפרטיים הם חיצוניים, הם לא העיקר. זה בעצם מה שאנחנו אומרים ביום הכיפורים על ידי התענית ועל ידי עבודת הכהן הגדול, וכל השאר זה הרחבה. לכן הצום הוא הדבר המרכזי ביותר. וזה גם מה שנאמר. ויקרא ט"ז, והייתה לכם לחוקת עולם בחודש השביעי בעשור לחודש, תענו את נפשותיכם, וכל מלאכה לא תעשו, האזרח והגר הגר בתוככם. כי ביום הזה יכפר עליכם לטהרתכם מכל חטאותיכם, לפני אדוני תתארו, שבת שבתון היא לכם, וניתם את נפשותיכם חוקת עולם. כלומר, זה גם יום שבת, וזה מקרא קודש, ולא עושים מלאכה, שזה שלמה דבר בסיסי של כל הימים הקדושים, אבל העניין המיוחד של היום, וניתם את נפשותיכם. ומנגד, מי שעובר ולא מתענה, עובר בלא תעשה, ונענש בקרת, שנאמר, כי כל הנפש אשר לא תעונה בעצם היום הזה, ונחרטה מעמיה. מה זה לא תעונה? אז יש לנו מסורת שאם הוא אכל ככותבת הגסה או שתה ולא לוגמיו, אז הוא כבר לא מעונה באותו זמן. אבל חובה לומר, סליחה, אני באמת לא דייקתי, הנחרטה זה על אם הוא אכל כשיעור שממש ביטל את התענית, שבאותו הזמן הוא לא מעונה. אבל כידוע נחלקו רבי יוחנן בריש לקיש, האם חצי שיעור אסור מהתורה או לא אסור מהתורה, ביום ג' עמוד ב' עד ד' עמוד א', רבי יוחנן אומר, בכל איסורי אכילה, גם חצי שיעור אסור מהתורה. שנאמר, כל חלב, הכל, אפילו קצת. ולעומת זאת, ריש לקיש אומר, רק אם יש בזה שיעור ממש של אכילה. אצלנו, בבבלי, באמת, מבואר שיש בזה מחלוקת גם לגבי יום הכיפורים. אמנם בירושלמי, בתרומות פרק ו' הלכה א', מבואר שבעניין יום הכיפורים, גם ריש לקיש מסכים לרבי יוחנן, שאפילו חצי שיעור אסור. ומבארים, מפני שלא הוגדר העניין של איסור אכילה ביום הכיפורים כאכילה, אלא כתענית. ואפילו אם אוכל כלשהו, קצת הוא מפר את התענית. נכון שהוא עדיין גם מעונה, כי הוא לא אכל כשיעור. אבל הוא הפר את התענית, ולכן כבר עבר באיסור תורה. העונש שעליו נאמר ונחרטה, הוא אם הוא הגיע למצב שהוא כבר לא מעונה באותו הרגע. אז אם זה בזדון, חייב קרת, ואם בשגגה, חייב חטאת. בכל אופן, למדנו שהאיסור הוא איסור דאורייתא בכלשהו, ממילא גם ההלכה כרבי יוחנן, אבל אפילו למדנו ש... לפי הירושלמי, בעניין הזה, גם ריש לקיש מסכים. אבל גם כשאנחנו הולכים לפי הבבלי, ההלכה נפסקה כדעת רבי יוחנן. הגמרא אומרת סברה, למה חצי שיעור אסור מהתורה? הגמרא אומרת, מפני שחצי שיעור הוא הבסיס שעליו מצטרף לשיעור שלם. אז לכאורה מזה אפשר ללמוד, שאם אין אפשרות שהוא יגיע לשיעור שלם, כגון שהוא אוכל בסוף היום, לכאורה לא יהיה לו איסור תורה, אבל לא, אומרים באמת איסור תורה גם בחצי שיעור. הסברה הזו היא רק להתאים את זה, או כמו שהתוספות אומר, שבאמת העיקר הלימוד מזה שנאמר כל חלב. ואילו הסברה הזו באה לחזק את הלימוד, להסביר אותו. אבל לא שבכך האיסור תלוי. האיסור הוא באמת כל הפרה, אם זה באכילה, אם זה בעינוי, כל הפרה אסורה מהתורה. זה עניין חשוב מאוד, כי כשנגיע לעניין של שיעורים, יש צורך לחזור עוד פעם ולהדגיש שאכן גם חצי שיעור וגם אכילה לשיעורים זה איסור תורה. כלומר, ההבדל בין אכילה ושתייה לשיעורים או אכילה רגילה הוא הבדל קטן מאוד. כלומר, הבדל, שניהם איסורים דאורייתא, אלא שיכול היה להיות על זה עונש. אחרי שלמדנו את האיסור עצמו, מנגד, חולה שיש בו סכנה, פטור. שנאמר, ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, אני אדוני, דרשו מזה חכמים, ביום הפה ימות בית, וחי בהם ולא שימות בהם. התורה ניתנה כדי שאנחנו נחיה על ידה. האמת, זה לא רק דיוק מהפסוק הזה, כל התורה כולה מלמד אותנו שנשמור מצוות ונשמור מצוות כדי שהקדוש ברוך הוא יברך אותנו, שהברכה תתפשט בכל התחומים. אז פשיטה שלא יכול להיות שהמצוות הן במצב כזה שאנחנו צריכים למסור את החיים בשביל לקיים את המצוות. המצוות אם כן נועדו להוסיף חיים ולא להוריד חיים. מזה אפשר גם ללמוד שגם שלושת העבירות החמורות שעליהם יהרג ובל יעבור, אז קודם כל, אם אדם יכול להשתמט מהדילמה הזו, כמובן להשתמט. אבל זה אומר שעל ידי שמירתם מתווספים חיים. כי אלו דברים שמקיימים את החיים. עליהם עומדים החיים של ישראל. אבל בכל אופן, אז למען אם כן, סכנת נפשות דוחה את מצוות הצום. כמו שגם דוחה את השבת. וכאן השאלה הגדולה. כיצד מגדירים מהי סכנה? ברור שאנחנו מדברים על מצב של 50% מסוכן. כלומר, 50% שיעשו, יצומו, ימותו, 50% יחיו. אנחנו מדברים על סכנה קטנה מאוד. אז כיצד מגדירים מה זה סכנה? הרי אפשר להגיד כל דבר הוא מסוכן. אין אנשים שירדו במדרגות ונפלו ומתו? אין אנשים שהיו חולים בנזלת? ומתו מזה, או שפעת, קל וחומר. כלומר, אין דבר שאין בו סכנה. בוודאי לעלות על מכונית, גם יש סכנה. ללכת לתחוץ בים יש סכנה. כל דבר יש סכנה. אדם יכול לאכול אגרוז ולחנק, גם כן סכנה. בקיצור, אנחנו יכולים, אם אנחנו ניקח בחשבון את כל הסכנות, אין לדבר גבול. אז כיצד מגדירים מהי סכנה שעל פיה אפשר לאכול ביום הכיפורים, לחלל שבת. אז אנחנו חייבים לחזור לדעת בני אדם. התורה ניתנה לבני אדם. אפשר להגיד דרך ארץ קדמה לתורה. קודם כל צריכים בני אדם לדעת להתבונן בעצמם ולדעת מה הם מחשבים כסכנת נפשות. איך הדבר יבוא לידי ביטוי? כשאדם נמצא במצב של סכנת נפשות, הוא מפסיק את הכל, לא ממשיך שום דבר, הוא מיד הולך לטפל בעצמו או מטפלים בו, גם כאשר הדבר כרוך בהשקעה של זמן, כסף, זה לא משנה, מיד עוצרים את הכל ומטפלים. נניח חולה שאין בו סכנה, הכין נניח מצגת לאיזה משקיעים שבאו מחוץ לארץ, עבד על המצגת שלו שנתיים, הוא הכל מוכן, הם עומדים להגיע, הוא כעת חולה, 40 מעלות. הוא לא מסוכן, סביר שהוא ייקח אקמול, ילך, יציג את המצגת. אבל אם מדובר בסכנה, כלומר יכול להיות שיש פה מחלת לב, יכול להיות התקפת לב, משהו כזה, אומרים, סליחה, התכונן לזה שנתיים, אבל עכשיו צריכים מיד לקחת אותו לבית חולים. וגם אם הוא בעצמו אולי מאלה שממונם או עבודתם חביבה עליהם מנפשם, אז הסביבה, אדם לא דן יחידי. כלומר, אם הוא לבד, הוא יחידי. אבל קודם כל אדם לומד איך להתייחס לחיים שלו מהחברה. אז הוא יודע, אני קצת לא נורמלי, אבל העולם מתייחס למצב כזה כפיקוח נפש ומפסיקים הכל. גם אם הוא מוביל מישהו לחתונה, מוביל את הבן שלו, יש דבר כזה, מפסיקים. גם אם החתן קורא לו, אומרים לו, אבל לא עכשיו באמצע החופה. מצטערים מאוד, בסכנת נפשות, מיד מפסיקים את הכל ומטפלים. זהו פיקוח נפש. אם זה לא מצב שעוצרים את הכל, או למשל אומר, תשמע, יש לך פיקוח נפש, התקפת לב, אבל אני פה באמצע עבודה, אני לא יכול לקחת אותך לבית חולים. לא ככה מדברים במצב של פיקוח נפש. כלומר, פיקוח נפש הוא מצב שהאדם עוצר הכל, ואלה שלידו כדי להציל אותו. ככה קורה אצל אנשים סבירים. כמובן, כאשר הדבר ניתן לבני אדם, בלא ספק, יהיו אנשים שיגיבו שונה. זה ברור שיהיו אנשים יותר חששנים, שיהיו מקרים מסוימים שאלה יגידו זה פיקוח נפש, ולא יגידו לא פיקוח נפש. אבל אין לנו ברירה. אין שום דרך לקבוע בצורה נחרצת מתי פיקוח נפש ומתי לא, בלי לתת את זה לבני אדם שנמצאים במקום. אין שום דרך, אין מכשיר אלקטרוני, אין מכשיר מכני, אין מכשיר רעיוני שייתן לנו את החלוקה הברורה מתי זה מסוכן, מתי לא. אבל האמת, כל התורה כך. למשל, כאשר אמרו חכמים שאנחנו מברכים ברכה אחרונה על אכילת כזית. אז אם אנחנו, התורה נתנה את זה לבני אדם, אם אנחנו נבקש פה מכל היושבים, תגדירו כזית. תקחו חתיכת לחם, תחתכו שיעור כזית. אני משער שיהיה לנו פה 50 תוצאות שונות, והמרחק בין התוצאה הגבוהה לנמוכה יהיה משמעותי. לפחות 50%. אז איך אפשר להטיל את זה על בני אדם? הם כל הזמן טועים. אלא זה מה שאמרו. יש שאלה ששאלו את רב אילאי גאון. מה זה כזית? מה זה כביצה? אז הוא, שאולי רבנו ילמד אותנו כמה זה. אז הוא גואר בשואל. למה חכמים אמרו כזית? כי כולם מכירים מה זה זית וידעו להעריך. למה אמרו כביצה? כי כולם יודעים מה זה ביצה. אבל לא יודעים במדויק. ואולי אפשר גם להבין את הדור שלנו. אנחנו דור שיותר רגילים למדוד כל דבר בגרמים, מילימטרים, אבל התורה אמרה שצריכים לברך על אכילה. חכמים אמרו על כזית, אז זה אומר שאם האדם חושב שזה כזית, הוא צריך לברך. למרות שיכול להיות שהוא טועה, אבל זה מה שהוא חושב. הוא בספק, אז יש לנו עוד קצת ספק ברכות להקל. אבל לא מדובר על שהוא מהספק הזה מגיע לגודל של מלון. הוא צריך שזה יהיה שיעור כזית. הוא חושב שזה כזית, זהו. הוא לא צריכים עכשיו לפחד פחד גדול מדי. הוא חושב שזה כזית, בלי לפקפק מדי, אז הוא צריך לברך. היום אנחנו בפועל, אני אומר את זה כדרך אגב, בפועל כיוון שנסתפקו מה זה כזית, והסתפקו בגלל שהיו במקומות שלא היו זיתים, או שהיו גם זיתים שונים, אז, ואת הצלות תוספות ודאי לא היו זיתים, ואז הגיעו לחישוב מדיוק בדברי חכמים, שזית הוא חצי ביצה. והשולחן ערוך פוסק כך למעשה, שלא לברך על פחות מחצי ביצה. ויש ששואלים היום, אנחנו היום יודעים ב-100% שזית הוא לא חצי ביצה, הוא פחות. האם נחזור? אבל א' צדת, למנהג יש תוקף מאוד גדול. ואם כך נהגו ישראל, וכבר כותב את זה השולחן ערוך, וככה נוהגים מאז, והוא לא המציא את זה. זאת אומרת, מחמת הספק ככה נהגו לפני כן. אז אפשר להגיד, בואו נראה את עומק הסברה. בכלל צדת, בכל מנהגי ישראל, יש סברה עמוקה. מי אמר שעל כזית צריכים לברך? חכמים אמרו, כי אמרו, זה שיעור חשוב. אפשר בהחלט לומר, שבימינו זית זה כבר לא נחשב שיעור חשוב. אנחנו היום מפונקים, יש לנו שפע של אוכל, השיעור החשוב לנו הוא באמת חצי ביצה. כך שאפשר להגיד ישראל קדושים, ומה שהתגלגל מחמת הספקות והמנהגים, הוא באמת תואם את הרעיון שאמרו חכמים. כלומר חכמים כשדיברו על כזית, זה באמת דומה למה שהיום חצי ביצה. לא שעכשיו היינו משנים וקובעים, אבל בהנהגה האלוקית שבניגה את סדר תולדות ישראל, ככה יצא שפסקו מחמת הספק. אז גם אם היום אומרים, כבר אין לנו ספק, או מי שיש אומר שאומר אין לנו ספק, הסברה מאוד חזקה. שהיום אפשר להגיד, כזית זה, זה נחשב שיעור שלא ראוי לאותות עליו, הוא קטן מדי. כלומר, כברכה ראשונה כן, כי בכל זאת נהנים קצת. אבל כברכה אחרונה זה מעט מדי. צריכים לאכול יותר. אני אתן דוגמה נוספת לדברים שנתונים בידי אדם. למשל, אדם אוכל מזונות, פת הבאה וכיסנים, שיעור של, של קביעות סעודה, צל ורח, רמוץ לחם, וברכת המזון. שוב, כמה זה? אז החכמים אמרו, ברכות בין בית עמוד א', כל שאחרים קובעים עליו סעודה, צריך לברך. כלומר, אדם צריך להכיר קצת את המציאות, גם אם הוא שונה, אוכל המון או אוכל מעט, הוא צריך לדעת מה מקובל, ואם נראה לו שהאחרים קובעים על זה סעודה, צריך לברך. כמה זה? אז באמת יש בזה שתי דעות. הדעה העיקרית אומרת, זה במקום ארוחה. אחרי שאנשים אוכלים את השיעור הזה, הם לא יאכלו עוד פעם ארוחת ערב. זה השיעור שהרוב, אבל זה לא מספיק מדויק, אז יש שאמרו אכילת פס, שזה הלחם שהיו אוכלים בארוחה אחת, אבל זה ברור שזה לא מספיק לבד, כי היו אוכלים עם הלחם הזה עוד דברים. אבל הלחם היה עיקר. וגם את הדעה הזו זה ברור שמדובר על נפח, אבל בכל אופן, גם אם נגיד כמו הדעה שרצתה לדייק, עדיין גם אכילת פרס זה נתון בידי אדם. מה עוד שיש מחלוקות מה זה אכילת פרס, כך שבמידה מסוימת צריכים לחזור לדעה הראשונה, שהיא דעת רוב הפוסקים. כי יש אומרים 3 ביצים, יש אומרים 4 ביצים, ויש אומרים יותר דחוס, יש אומרים פחות דחוס. כבר יותר פשוט לחזור למה שחכמים אמרו, שאם זה מחליף את הארוחה, זו קביעות סעודה וצריכים לברך. ושוב, זה ניתן בידי בני אדם. נלך עכשיו לשאלות של פיקוח נפש בשבת. אנחנו יודעים שיש פיקוח נפש, צריכים לנסוע ולהזעיק, כלומר להביא מיד את החולה לבית חולים. דוגמה, נניח יולדת. יולדת זה גם מצב מסוכן. נכון, לא מאוד מסוכן, יש היום אפילו שדווקא רוצות ללדת בבית, אבל יש בזה סכנה. יש מקרים של אובדן דם, יש מקרים שהעובר מתקשה לצאת, וצריכים לעשות פעולה רפואית, ואם לא עושים, אז יש סכנה. אז לכן, מחללים שבת כדי להביא יולדת לבית חולים. טוב, עכשיו, מה קורה אם היולדת צריכה מלווה או מלווה? האם צריכה מלווה או מלווה? כלומר, בא אמבולנס, מביא את היולדת לבית חולים, והאם אפשר שיצטרף גם האיש, במידה והוא לא הנהג. אז אנחנו אומרים, כשאדם נמצא בבית חולים, צריך שיהיה איתו עוד מלווה. כי כמה שבאמת הצוות הרפואי אחראי, קורה לפעמים שמישהו נשמט במצב של לחץ. לפעמים החולה לא יודע לדבר בעד עצמו מספיק. וכיוון שיש הרבה חולים, אז יכול להיות שלא יטפלו ממנו. ולכן, טוב שיהיה איתו עוד מישהו. זה אומנם חשש רחוק, אבל צריך. עכשיו, מה קורה אם גם האמא רוצה לבוא? והיולדת אומרת שזה נורא חשוב לה שהאמא תבוא. ועוד דבר יש, יש היום גם תומכות לידה, דולה. גם דולה היא תחזק אותה, תחזק את נפשה. ואני להמשיך, זה דולה, האמא, הבעל, יש גם אחות. שאולי אם האחות הזו לא תבוא, אז היא עוזרת מאוד, היא מאוד אוהבת אותה, וגם היא הייתה בלידה שלה, ובקיצור יצאו אוטובוס לבית החולים בשביל פיקוח נפש. כיצד אנחנו נגדיר מה פיקוח נפש? הרי, אז אומרים, עושים ליולדת כל מה שהיא רוצה. אבל לא התכוונו שעושים לחולה כל מה שהוא רוצה. מה הדוגמה שיש? שאמרו שאפילו אם היולדת לא רואה, והמיילדת אומרת, אני יכולה לילד בלי לראות, אני לא צריכה. והיולדת אומרת, לא, אני דואגת. אז כדי שהיא לא תהיה בדאגה, אז מדליקים נר. מזה לומדים שעושים כל מה שהיא מבקשת, למרות שאין צורך. אבל זה צורך שנוגע מאוד לחששות שלה בלידה. אבל אם היולדת תגיד, אני רוצה ללדת עם בית חולים יותר יפה והווילונות בצבע מתאים. ברור שלא יתחשבו בזה, זה לא כל דבר. אם זה חשוב לה לשמוע עכשיו מוזיקה מסוימת שהיא אוהבת, זה ברור שלא יפעילו את המוזיקה הזו. כלומר, כשהילודת אומרת טיעונים שקשורים לטיפול בה כדי להציל אותה מסכנה, אפילו שהטיעונים הללו הם לא נכונים, אבל הם הגיוניים, הם סביב הסיפור, אז אפשר להבין את זה. אז אם אנחנו ננסה לחזור, אם היולדת מלווה אחד, יש צורך. עוד מלווה, כבר לא. זה מה שנדמה. אבל יש שבואים וטוענים, לא, בכל זאת. המצב הנפשי שלה נורא חשוב, ואם האמא לא תהיה איתה, יהיה מזה דאגה, וכו' וכו' וכו'. אני לא מקבל את זה בכלל, אבל נניח שאנחנו רוצים כן לקבל את זה. אז הנה נחזור שוב להגדרות הבסיסיות. ומה עם ההגדרות הבסיסיות? פיקוח נפש זה אומר מצב חירום. מה הייתה עושה האמא של היולדת, שהבעל של הנושא הייתה כבר לבית חולים? ועכשיו נניח יש שבת חתן של ילד שלה, כל המוזמנים באו, ואני לא מדבר דווקא עליה, כי אתם יודעים, יש כאלה שישמחו לברוח באמצע השבת. כלומר, צדת, המקרים האנושיים הם מרובים לאין שיעור. ולכן תמיד אנחנו רוצים לדעת מה העולם אומר, מה מקובל. כן, כמו אדם, אני אומר, קבוצת סעודה, ואתה אומר, זה... וואו, וואו. קיצור, קביעות סעודה, יגיד אדם, אני תיארתי מישהו שאוכל המון, אז הידיים התרחבו. בקיצור, הוא אומר, זה ארוחה? זה, איך אומרים, זה קינוח. צריך לדעת מה מקובל אצל העולם. אנחנו לא מתייחסים לבן אדם אחד. אז אם אנחנו נחזור, מה עושה האמא אם היה שבת בר מצווה, ובאים המשפחה, והיא המערכת אצלה בבית, האם הייתה נוסעת אמצע שעה, את אומרת, סליחה, לידה בשבת שיש בר מצווה, או בלידה בשבת של שבת חתן, אני לא נוסעת. או באמצע חתונה של בת, אני לא נוסעת. זאת אומרת, זה לא פיקוח נפש. כי אם זה פיקוח נפש, עוצרים את החיים, רק פיקוח נפש עומד מול פיקוח נפש. שום דבר ברמה אחרת לא עומד מול. זו ההגדרה של פיקוח נפש. מזה אפשר לדעת. נחזור עכשיו לחולה. כשאנחנו רוצים לדעת מיהו חולה מסוכן. ופה חייבים לומר, יש לנו בעיה קשה. מה הבעיה? הבעיה היא שרופאים חלקם אינם ירא שמיים. וכל מי שישאל אותם שאלה יקבל תשובה שמותר לאכול. או בגלל שהם לא ירא שמיים. או מפני שהם מאוד דואגים. כי הוא צריך לקחת לעצמו אחריות. אני נתתי משל לזה. נניח יבוא אדם וישאל אותי שאלה. אני נותן דוגמאות, קצת מקצין אותם, אבל הן דוגמאות אמיתיות. בא אדם ואומר, אני קבעתי עם אשתי לנסוע למסעדה, כי יש לה יום הולדת הערב, וקבענו לנסוע למסעדה, אבל אני עכשיו דואג, כי אני לא יודע, יש לי דאגה מהדרך. לנסוע נניח מבית אל עד תכננו לנסוע לגוש דן, אני דואג מהדרך. לנסוע או לא לנסוע? אז לכאורה אנשים נוסעים. אבל אומר, טוב, הוא רואה שזה לא מספיק בשכנע. הוא אומר, אני לא ישנתי מספיק טוב בלילה. אבל אומר, אמרתי, במצב כזה, אם אתה נוסע לעבודה או משהו, אז הוא אומר, אני לא, בדרך כלל נוסע, אבל אני עכשיו דואג. קיצור, הרב אומר שכדאי לנסוע, אין סכנה וכל זה גם שמענו, יש שם בעיות אולי בדרכים, יש שם בעיות ביטחון. בקיצור, הרב צריך עכשיו להגיד לו, תשמע, תיסע, אין שום בעיה. הרי קורה לפעמים שיש בעיות. הרב צריך לקחת עצמו אחריות. מה רב נורמלי יגיד? יגיד, תשמע, במקרים כאלה רגילים לנסוע. אתה צריך להחליט ולקחת את האחריות על עצמך. אבל זה קצת נשמע חשוד שכשיש יום הולדת לאשתך, אתה פתאום עייף ודואג, ואולי כשיש לך יום הולדת תדאג. וכולי, אומר כל אחד לפי המוסר שצטט לו, אבל כלומר, אדם שלא רוצה עכשיו לנסוע, הוא מתחיל לשאול שאלות, מי צריך לקחת אחריות על זה שהוא עכשיו ייסע? הוא צריך לרצות לנסוע, והוא צריך, ואיך מתייחסים לזה? לא מתייחסים לזה כפיקוח נפש. אז נוסעים. תדבר עם אשתך ותראו ביחד. האם אתה שואל אם זה מסוכן? לא מתייחסת כמסוכן. נניח, אני מצייר ציורים כאלה. כך גם כאשר אנחנו מדברים על חולה ביום כיפור, יש רופאים שיגידו, למה אני צריך אחריות? אגב, האחריות היא קודם כל על השואל. אחרי ששנים אני דנתי בדבר הזה והתעמקתי לראות איך קובעים, אז צריך לדעת, השואל קובע חצי מהתשובה. אולי שלושה מהתשובה. אם השואל מדבר, מגזים במחלה שלו, אז הוא מחטיא. זה, הוא יגיד, קיבלתי אישור מהרופא, אבל הוא אשם בזה. כי כל רופא שישמע אדם, כי אם הרופא מכיר את האדם היטב, אז יכול לתת לו תשובה יותר טובה. אבל אם הוא לא מכיר, אז השאלה קובעת במידה רבה את התשובה. אני זוכר שרופא אחד שהיה מלווה את היישוב שלנו שנים, הוא אמר, יש הבדל באיך שואלים בהר ברכה. ולמקומות אחרים, בהר ברכה שואלים, האם מותר לי לצום? חולים שואלים, אני רוצה לצום, האם מותר לי לצום? ויש כאלה אומרים, אני חייב לצום? השאלה הזו קובעת במידה רבה את התשובה. כלומר, אדם צריך לבוא בלי ללחוץ, ולהגיד, מה עושים עם מצב כזה? כך אני מרגיש. לא ללחוץ לפה, לא ללחוץ לשם. ואז הוא מקבל תשובה נכונה. אם הוא לא שואל כך והוא מגזים, אז הוא לא יקבל תשובה נכונה. אז כלומר, האחריות היא גם על השואל. אז אמרנו, קודם כל יש רופאים אינם ירא שמיים. שנית, יש רופאים חששנים. בשנים האחרונות הצטרפו עוד רופאים שאומרים שפסקו להם, זה לא יראת שמיים, הם אומרים ככה פסקו לנו, שצריכים להגיע לכל חולה, בכל מעוברת, בכל מניקה, לכל לשיעורים ביום הכיפורים. אז עוד מעט אנחנו נתמודד גם עם העמדה הזו. אבל אם אנחנו רוצים לקבל תשובה נכונה, צריכים לשאול רופא ירא שמיים, מה היית עושה במצב כזה? הרופא בעצמו מתלבט, אז יש לי דרך לעזור לו. להפוך את השאלה, להגיד לו, תשמע, היית יודע שאני עכשיו צם, אני נמצא בבית הכנסת במקום פלוני, ואתה, כדי להגיע אליי, צריך לסוח 10 דקות. היית נוסע כדי להגיד לי, אתה צריך לאכול ולשתות? אם היית נוסע, וזה רופא ירא שמיים, אז אם היית נוסע, סימן שזה פיקוח נפש. פה, אגב, ירא שמיים הוא לא חייב להיות עם כיפה. הוא צריך להיות ישר ומכבד את יום הכיפורים. כשהוא כך, והוא אומר, ושוב, תמיד, על כל דבר אפשר לפקפק, כי אנחנו מדברים על האדם הרגיל. יש רופא שיגיד, כשאני לא עובד, שמצידי כולם ימותו, אני לא אכפת לי בכלל. ורופא אחר יגיד, אני, אם יש אפשרות לנסוע באמצע התפילה לאיזה מקום, זה טוב, אני, קשה לי להתרכז, כמה שיותר נסיעות, לשם שמיים, לצורך מצווה, ולשמח אדם, להגיד לו, אתה חייב לאכול. בקיצור, אדרבה ואדרבה, אנחנו מדברים על אדם רגיל, לא אוהב לנסוע, אבל אם צריך, נוסע. וכל אחד יראה לעצמו את המדד, כי אם את הנסיעות הוא אוהב, אז שימצא מדד אחר. ואז אנחנו נדע, אז הוא יוכל לדעת האם זה פיקוח נפש או לא פיקוח נפש. כלומר, פיקוח נפש זה דבר שמוכנים להשקיע מאמץ, להפסיק את הדברים, לעשות אפילו דברים שאסורים ביום הכיפורים, כמו נסיעה, כדי להציל נפשות. ושוב, אנחנו לא מדברים פה על מצב של סכנה של 50% או 1%. אנחנו מדברים על פרומילים. כלומר, אם יש פרומיל והוא מוגדר כפרומיל, הוא כבר נחשב אצלנו סכנה. כלומר, שוב, גם פה אני אדייק יותר. אנחנו מתייחסים לסכנה לא לפי הסטטיסטיקה המדויקת, אלא לפי מה שנתפס בראש שלנו. כלומר, יש מחלות שאנחנו שם, נאמר, פרומיל אחד נחלל שבת. יש מחלות שהמזל שלהם פחות טוב, צריכים 5 פרומילים כדי לחלל. כי אנשים לא רגילים לטפל בזה. לא רגילים לחשוש. כלומר, זה תלוי מאיפה מגיעים, נגיד יולדת, יכול להיות שזה לא נחשב כל כך סכנה, אבל מקובל להחשיב איזה סכנה, יחללו שבת. יכול להיות שיש משהו מקביל שהוא לא ידוע ולא נחלל. וזה בסדר, כי ככה החיים שלנו, אין לנו ברירה, אלא ללכת לפי דעתנו. אני לא אומר שזה הבעיה פה עם בני אדם, הבעיה היא אצל המומחים. הרופאים ככה מתייחסים. אנחנו אולי אפילו נדבר במציאות שלנו, אם יש תאונת דרכים או פיגוע, יטפלו בפיגוע בערך בהשקעה של פי 10 מתאונת דרכים. שוב, יש לזה גם סיבות, אפשר לומר, מדיניות, אבל בפועל מתייחסים לפיגוע, לסכנה של פיגוע, פי כמה מאשר בתאונת דרכים. בקיצור, אנחנו צריכים אז לחזור ולדעת, העמדה של הקביעה של פיקוח נפש היא נקבעת לפי ההתייחסות של בני אדם. כאשר צריכים הכרעה, הקובעים הם הרופאים, המומחים. הם הקובעים. כלומר, אבל דת בני אדם נקבעת על פי המומחים, ולכן האנשים הרגילים בדרך כלל יודעים, וכשיש להם ספק, הם חוזרים אל המומחים, שהם קובעים את העקרונות בדברים שבהם הם מומחים. ושוב, יהיה רופא אחד יותר חששן, אחד פחות, ואין לו אלא את הרופא שנמצא במקומו. מה יעשה אז ממילא אדם שמתלבט לפני יום כיפור, האם הוא בפיקוח נפש או לא? צריך אמרנו לשאול רופא ירא שמיים, ואם הרופא ירא שמיים מתלבט, לתת לו את הבדיקה הזו. היית נוסע בשבילי, אבל, וזה באמת צריך לחנך רופאים שידעו לבחון, אבל מה יעשה אדם שלא שאל, והגיע יום כיפור, וקיבל הוראה מהרופא לאכול? טוב, אז מכלל ספק לא יצאנו, ולכן צריך לאכול. מה קורה כשיש מחלוקת בין רופאים? הגמרא התייחסה לזה, ולדיונים מה קורה בשעה שיש מחלוקות. גמרא ביום הפיבה ועמוד א', שם בראשונים, רופא אחד אומר לאכול, רופא אחד אומר לא לאכול, ספק, צריכים לאכול. חולה אחד אומר, שני רופאים אומרים לא צריך לאכול, אחד אומר צריך לאכול, שומעים לרוב, שני רופאים אומרים לאכול, והמאה אומרים לא לאכול, שניים כבר הם יש להם עמדה תקיפה יותר, חשובה יותר, צריך לשמוע להם. אבל אם בתוך המאה יש מומחים גם יותר גדולים, שומעים להם. פה, דרך אגב, יש לנו הלכה לשאלה גדולה. איך צריך להתייחס לרופאים אלטרנטיביים? רופא אלטרנטיבי אומר כך, והרופא הרגיל אומר כך. האם אנחנו צריכים לחוש? אז זה בדיוק המקרה שיש לנו גם רוב וגם מומחים. כלומר, גם הרוב וגם היותר מומחים אומרים את העמדה הקונבנציונלית. ולמה הם יותר מומחים? כי הרפואה הקונבנציונלית היא נבדקת בצורה מקצועית יותר, על ידי מומחים יותר. אני לא בא עכשיו לבטל את הרפואה האלטרנטיבית, אבל כשיש מחלוקת, כלומר אני לא בא על פי הלכה הזו לבטל. אני בא רק לומר מה עושים מקרה של התנגשות. מקרה של התנגשות על פי ההלכות שלמדנו כאן, כיוון שמדובר גם על רוב וגם על יותר מומחים, שומעים להם. ומה נעשה אם הרופאים הרגילים אומרים, אין סכנה, והחולה אומר, אני חש שיש סכנה. אם הוא יגיד, אני חושב שהרופאים האלטרנטיביים צודקים, לא נשמע. אבל אם הוא יגיד, אני חש בעצמי את זה, על זה יש לנו דין נוסף, יודע לב מרת נפשו, וכיוון שאדם יודע בעצמו, מרגיש שהוא מסוכן, אז מחללים שבת עבורו, או מאכילים אותו. ושוב נשאל, מה נעשה אם זה היפוכונדר? כל חודש צריכים לקחת אותו לבית חולים במכונית. מה אז עושים? לב יודע מרת נפשו, הוא עומד למות. הוא כבר 60 שנה עומד למות. אז מה אתם אומרים? כל שבת לנסוע לבית חולים? שוב, מה העולם, מה דת בני אדם? אומרים, הבן אדם לא נורמלי, הוא צריך כדורי הרגעה, זה מה שהוא צריך. ולכן זה לא נחשב פיקוח נפש. אומרים, יודע לב מרת נפשו, על אדם רגיל. אבל אדם שהוכיח שהוא לא רגיל, אז אנשים לא יחללו שבת עבורו. זה לא המצאה שלנו. גם תתבוננו, כך העולם מתייחס לזה. לא יגידו לו, זה פיקוח נפש. עם זאת, אתה חושב שזה פיקוח נפש, כך מכונית תיסע. אבל אני לא אסיע אותו, מפני שאני לא מאמין שזה פיקוח נפש. שוב, אני לפעמים כן יאמין, אבל באופן כללי, אחרי ניסיון, אנחנו יודעים, יש אנשים מסוג כזה שאי אפשר לסמוך עליהם. ומכאן, אני רוצה להגיע לאחת הבעיות הקשות. אני, אם תשימו לב, אני מנסה גם להגן על העמדה ההלכתית. כי יש היום, א', שפרצו את זה בנושא של היתרים לחולים, ויש שפרצו את זה בנושא של היתרים למעוברות ומניקות. שהגמרא אומרת במפורש, במסכת פסחים, נדל דמות ב', דרש רבה, עוברות ומניקות, מטענות ומשלימות בו, כדרך שמטענות ומשלימות ביום הכיפורים. כלומר, מדובר על תשעה באב. אז עוברות ומניקות, מטענות בתשעה באב, כמו שמטענות ביום הכיפורים. כלומר, יש לנו שלוש דרגות של צומות. יום כיפור דורייתא, תשעה באב דרבנן, הצומות הקלים. הצומות הקלים, בעצם במצב ביניים לא היינו חייבים לצום. תלוי הדבר ברצונם של ישראל. הגמרא בראש השנה אומרת, רצו מטענים, רצו אין מטענים. עם ישראל החליט להתענות צום קל. זה אומר, רק יום, לא יממה, ומעוברות ומניקות פטורות. דרגה גבוהה יותר, תשעה באב. חייבים לצום, לא תלוי ברצון ישראל. אבל החיוב הוא חיוב דרבנן, לא חיוב דורייתא. מה זה אומר? שחולה פטור בתשעה באב. אבל מעוברות ומניקות חייבות. כי מעוברות ומניקות הן לא חולות. כלומר, אפילו בתשעה באב, שחולה פטור, מעוברות ומניקות חייבות. יום הכיפורים, גם חולה חייב. מי פטור? רק אם יש סכנת נפשות. אז, ויש היום שבאים לומר שמעוברות ומניקות יש בהם סכנה. אנחנו עוד מעט ניגע בדבר. נפרט את זה קצת יותר. אבל קודם כל, אנחנו למדנו. מעוברות ומניקות עוד יותר קלות מחולה. אחת הבעיות שבעת ים אפשר לומר היום מקלים, שאומרים בעצם, אנחנו אומרים לאכול לשיעורים. כאילו התחושה או התפיסה, שאם אומרים לאכול לשיעורים, זה משהו שהוא באמצע. בעצם חצי צמים. זה לא איסור דורייתא, אבל זה לא נכון. לאכול לשיעורים זה לעבור על איסור הדורייתא. ההבדל בין שיעורים ללא שיעורים, כמו שאמרנו, זה רק במידה ומדובר על עונש בזדון קרת ובשגגה חטאת. כמה זה, נגיד, כמה הבדל בין אם זה דורייתא עם עונש או דורייתא בלי עונש? מה, 90% לעומת 100%? אולי זה מה שהייתי אומר. לא מעבר לזה. כלומר, זה לא מדובר על איסור כזה שאנחנו בעתיו יכולים להגיד, כשאין פיקוח נפש אפשר לאכול. אני אגיד את זה יותר מזה. קודם כל, מאיפה המקור לשיעורים? הנושא הזה של שיעורים שנו מחלוקת. הרמב"ן למד עם מסכת כריתות בגמרא י"ג עמוד א', ששם יש דיבור לא ברור על מה, אבל מעוברת שהיא רואה מאכל תמה, לא ברור אם מאכל אסור, או מאכל ש... בקיצור, מאכל אסור, שמאכילים אותה לשיעורים. מזה למד הרמב"ן, שאותו דבר גם ביום הכיפורים, שאם יש חולה, שאפשר שהחולה הזה יאכל לשיעורים, עדיף לתת שהוא יאכל לשיעורים. הביאו את הרמב"ן עוד פוסקים. כלומר, כמו הרמב"ן, כתב גם הראש, לפני כן בהלכות גדולות, והביא את זה גם הטור, וגם השולחן ערוך, גם הגאות מימוניות, זה בערך הראשונים שהזכירו את הדעה הזו. לעומת זאת, רוב ככל הראשונים בכלל לא הזכירו את הדין הזה. כלומר, אם הוא חולה, שיש סכנה, אוכל ושוטה. אין סכנה, לא אוכל ושוטה. אין אכילה לשיעורים ביום הכיפורים. והריף והרמב״ם ודאי לא הזכירו את זה. ושואלים, למה לא הזכירו? מדיינים בדבר. ואומרים, מפני שלדעתם, אם הוא מסוכן, אכל שיוכל רגיל. ויש בזה גם סברה. מפני שאם יתחילו להגיד לו, תאכל לשיעורים, אולי הוא יסתכן. אז לכן שיוכל רגיל. כלומר, אין דין שיעורים בחולה ביום הכיפורים. אם הוא מסוכן, מותר לו לאכול ולשתות רגיל. יש מאחרונים שאמרו שאכן כך צריך גם לפסוק למעשה, כמו למשל הנציב או שמח, רב חיים בריסק, שידיינו בזה. מדוע הראשונים לא הביאו את זה? ולא רק זה, למדו את זה ממסכת שבת, מדיני שבת. מה אנחנו רואים בדיני שבת? אם יש חולה, מי מטפל בו? אפשר לעשות טיפול על ידי גוי או על ידי ישראל. אפשר על ידי גוי לצמצם את האיסור, אפשר על ידי קטן לצמצם את האיסור, אפשר על ידי שינוי. מה אנחנו אומרים? אומרים לא, צריכים לטפל בו על ידי ישראל גדול ובלי שינוי. מדוע? יש לזה שני הסברים. הסבר אחד, שמה עד שיחפשו גוי, התוספות אומר את זה, עד שיחפשו גוי, אז יתעכבו. ובינתיים החולה יסתכן. הר"ן אומר, יכול להיות שעכשיו ימצאו מיד מישהו שיטפל, אבל בעתיד ילמדו מזה שצריכים לחפש גוי או לעשות שינוי, ובעתיד חולים יסתכנו. אז כדי שלא יגיעו לידי סכנה, אומרים, צריכים לטפל בחולים בחופש. אז יש באמת תולים את הדיון הזה בשאלה האם שבת, יש אומרים שיש דיון, האם שבת הותרה או דחויה. אני חייב לומר, לא ברור שזה נכון, כלומר, יש שאמרו שזה דיון, אבל אצל רוב הראשונים והאחרונים אין דיון כזה. ואני אסביר, באמת הרמב״ם הוא הקו המרכזי, אבל באופן כללי הרשב"א, הר"ן, אומרים שבת דחויה. ולעומת זאת מהר"ן מרוטנבורג אומר שבת הותרה. ושוב, גם נחלקו האחרונים, איך צריך להגיד, מה העיקר, שבת דחויה או שבת הותרה. המשנה ברורה מוכיח שצריכים להגיד שבת דחויה, יש כנגד זה רב עובדיה יוסף, שאומרים לא, צריכים להגיד הותרה. אבל בעצם מה נפקא מינה אם זה הותרה או דחויה? אם נגיד שזה הותרה, אז אומרים, עושים לחולה כל מה שעושים ביום חול. אם דחויה, עושים רק מה שנצרך. אז בואו נראה, תראו מה הרמב״ם אומר. הרמב״ם אומר, בהלכות שבת, פרק ב' הלכה א', דחויה היא שבת אצל סכנת נפשות, כשאר כל המצוות. כלומר, זה דחוי. בפרק ב' הלכה ב', הוא אומר, כללו של דבר, שבת לגבי חולה שיש בו סכנה, הרי הוא ככל לכל הדברים שהוא צריך להם. אז מה דעת הרמב״ם? הותרה או דחויה? הוא אומר, זה ככל לכל דבר שהוא צריך, הוא אומר, שבת דחויה. ואם אנחנו נתעמק ונראה, גם אם אנחנו אומרים, כלומר, בעצם המחלוקת פה היא מאוד מצומצמת. מדוע? כי גם אנחנו אומרים שבת דחויה. הרי החששות שהתוספות והר"ן אמרו, שהובאו בגמרא, שכאשר מחללים שבת, עושים את זה על ידי גדול ולא בשינוי, ועל ידי ישראל, חששו שמא יגיעו סכנת נפשות. זאת אומרת, גם על פי הרעיון ששבת דחויה לפיקוח נפש, גם אז עושים לחולה מה שעושים ביום חול. כי אם לא תעשה כמו ביום חול, בסופו של דבר לא תטפל בחולה כמו שצריך. אז באמת השולחן ערוך מביא את הרמב״ם, עושים לחולה כל מה שצריכים לעשות. והרמ"א לכאורה חולק. לכאורה הוא מביא את הדעות, שהם לכאורה הרוב, שאומרים שבת דחויה, ואם אפשר לעשות די שינוי עושים. והאחרונים חולקים על הרמ"א ואומרים, מה זה הדבר הזה לעשות שינוי? הרי יש סכנה, אם יעשו על ידי שינוי, בסוף החולה יסתכן. והתשובה היא פשוטה. אם מדובר בחולה שצריך לטפל בו במהירות, עושים רגיל. מפני שכל שינוי יגרום לסיכון או עכשיו או בעתיד. אבל אם מדובר על חולה שהוא כבר הרבה זמן חולה, ויודעים שצריכים עוד שעתיים לעשות לו כך, ועוד 5 שעות לעשות לו כך, אז זאת אומרת אנחנו יודעים מה צריך לעשות. אין לנו בעיה להיערך באופן כזה שהוא לא, שנעשה את האיסור, את נחלל שבת עבורו בשינוי. במצב כזה אנחנו נעשה שינוי. האם אלה שאומרים שבת הותרה, יחלקו על זה? גם לא, כי יש גמרא שאומרת שאם אדם יכול לקטוף, הוא צריך שתי תאנים. יש לו אפשרות לקטוף את זה פעמיים או פעם אחת, תקטוף פעם אחת, כלומר הוא צריך לדקדק. אם הוא טרה, תקטוף רגיל. זה אומר שגם כולם צריכים להגיד, שגם אם יגידו הוא טרה, ממעטים ביסורים. כלומר, יהיה איזה תחום דק, שבו אולי אם הוא טרה, נהיה יותר בחופש. אבל כעיקרון, אנחנו אומרים, עושים ביום שבת כמו שעושים בכל דבר שיש לנו את צורך טיפול דחוף, או בכל דבר שיש לנו ספק. כל ספק נעשה מה שעושים ביום חול. אם אנחנו יודעים בוודאות, אין צורך בזה, אפשר לעשות את זה בשינוי, אין לנו צל של ספק, אז נעשה בשינוי. נגיד, צריכים להדליק את האור, יודעים, צריכים לעשות טיפול בלילה, לעשות משהו לחולה. ואפילו להסתכל את התרופות. אז נדליק את האור במרפק, כי אין שום בעיה בזה. אבל אם אני צריך לעשות משהו דחוף, או זריקה נגיד, אז כל שינוי יכול לגרום פה לסכנה. לכן כל דבר שהוא עלול לגרום לסכנה עכשיו או בעתיד, ממילא מותר. כלומר, אנחנו עושים לחולה כל דבר. עכשיו אפשר להבין, כפי רגיל, ממילא אפשר לחזור ולהגיד, להקשות על הרמב"ן והשולחן ערוך, שאמרו ביום הכיפורים צריכים לתת לחולה לאכול לשיעורים. אם תיתן לו לשיעורים הוא יכול להסתכן. ואפשר להגיד זו הסיבה שכל הראשונים לא אמרו לאכול לשיעורים. ואפשר להשיב שאם מדובר על חולה מסוכן שצריך לטפל בו בדחיפות, אכן לאכול מיד. אנחנו מדברים על מישהו שאנחנו יודעים את המצב שלו, ואני יודעים שהוא מאוד חלש, ויודעים שהוא צריך לאכול, ואפשר להערך מראש, הוא יאכל כמעט כמעט, ועל זה הם דיברו. ובזה יש, ואז ממילא יוצא, שכל הראשונים שלא אמרו את זה, הם אומרים גם במצב הזה, אין טעם לעשות לשיעורים. אין טעם. כי ממילא זה איסור דורייתא, ולצורך חולה מותר. לצורך חולה מסוכן מותר. כלומר, בעצם, פה יש ויכוח, לא מדובר בכלל על מצב מסוכן. מדובר כמו שיהיה סכנה אם יאכלו לשיעורים. ברור שלא יהיה סכנה. אבל גם כשברור שלא יהיה סכנה, לפי הריף והרמב״ם ורוב הראשונים שלא הזכירו את העניין הזה, אין צורך לאכול לשיעורים. כלומר, אין בזה יתרון. אין הבדל בין שיעורים ללא שיעורים. אני צריך להוסיף פה עוד דבר. הדבר הזה של אכילה לשיעורים, בהתחלה היה חומרה, שמי שיכול להסתפק לשיעורים, יאכל לשיעורים. כעת נהיה מזה כולה, מפני שעכשיו אנשים חושבים, אם אני אוכל לשיעורים, אז זה בעצם, זה לא איסור התורה, זה משהו באמצע כזה. אבל אני רוצה לחזור. יש בזה באמת לפעמים סכנה. המקרה, שני מקרים אפשר לתת כדוגמה לסכנה. החולה, דרך אגב, שיש לו הכי הרבה סכנות, זה סכרת. כלומר, יש רמות של סכרת, אבל ברמות קשות, שוב, כפי מה שהרופא קובע, אז בסכרת זה הצום הוא הכי מסוכן. אפשר להגיד, לרוב המחלות הצום לא מסוכן. למשל, יש אדם לחץ דם גבוה, הצום מוריד את לחץ הדם. להפך, זה מועיל. סרטן, שאומרים שזה טוב לצום. בקיצור, להמון דברים צום כנראה טוב. הרבה מחלות מסוכנות. שוב, אני לא רוצה שיסמכו על זה להלכה למעשה. כל אחד צריך לשאול את הרופא שלו. אבל כעיקרון יש לא מעט מחלות שהצום לא מסוכן להן. סכרת, הצום מאוד מסוכן. ואפילו נדמה שרוב הסיפורים שאנחנו מדברים עליהם, שנחשכו לאדם העיניים והוא לא יכול לראות והוא צריך משהו, הסוג, הבולמוס, זה סוג של סכרת, שהרמת הסוכר יורדת ואדם מתחיל לראות שחור, ואם הוא לא יאכל משהו הוא יתעלף, ואם לא יטפלו בו הוא ימות. לא זו בלבד. אני שמעתי מרופאים שאכן יום כיפור הכי מסוכן לחולי סכרת, שיש שצמים למרות שאסור להם ומסתכנים. ופה גם זה נובע מעוד שאלה. מה עדיף לבן אדם? חולה ביום הכיפורים בסכרת שחייב לאכול. הוא יכול לאכול לשיעורים, אבל לא ללכת לבית הכנסת. או ללכת לבית הכנסת, אבל לאכול ארוחת בוקר, ארוחת צהריים. מה עדיף? אני אומר, משני טעמים עדיף שהוא יאכל ארוחה מלאה וילך לבית הכנסת. טעם ראשון, מפני שמצווה להתפלל במניין יותר חשובה מהעידור של שיעורים. כי אמרנו, שניהם דאורייתא. והוא חולה ומותר לו. אז בעצם אין עניין שיוכל לשיעורים כל כך. מצווה להיות בבית הכנסת יותר גדולה. זה אחד. הדבר השני, יש כאן גם חשש מסוים. אמרנו שכאשר מטפלים בחולה עושים את הטיפול הרגיל. כי אם לא יעשו את הטיפול הרגיל, הוא יכול להסתכן. מה יקרה לחולה סכרת? הוא נורא רוצה לעבור לבית הכנסת. הוא לא יכול כל פעם שאומרים וידוי לשתות משהו ולאכול משהו, זה לא נראה טוב. אז הוא יגיד, אני יכול לחכות עוד צד ועוד צד ועוד צד ועוד צד ועוד, ואז הוא יתעלף ויקרה אסון. כלומר, אנחנו יודעים שאם אנחנו נאמר לחולים, אתם תאכלו לשיעורים והם רוצים ללכת לבית הכנסת, יש פה סכנה. אז גם מהחשש הזה, יש מקום לומר שצריכים לעשות לחולה כמו שעושים ביום חול. שמה יסתכן. כלומר, יש מקרים שזה חן מסתכן. אבל אני לא רציתי להגיד את הסיבה הזו בהתחלה, אלא רציתי להגיד אותה שנייה. כי בעיניי, הסיבה יותר חזקה היא הראשונה. לא לחינם. רוב הראשונים לא הזכירו את ההידור שיש באכילה לשיעורים, כי לדעתם אין הידור בזה. וגם שאנחנו נקבל את השולחן ערוך שיש בזה הידור, ואם אפשר, אנחנו מורים כך, אבל זה לא הידור יותר חשוב מאשר ההידור ללכת לבית הכנסת. שזו מצווה שלא שנויה מחלוקת, של אמנם מדברי חכמים, אבל היא לא שנויה מחלוקת. כולם מסכימים שיש מצווה להתפלל במניין, והתפילה במניין מתקבלת וכו'. דוגמה נוספת, יולדת, שלושה ימים הראשונים ללידה, פטורה מהצום. עד שבעה ימים, סתם יולדת פטורה, אם היא והרופא מסכימים שהיא לא צריכה לאכול ולשתות, אז היא צריכה לצום. אבל סתם, או בספק, אז היא צריכה לאכול ולשתות. אם היא תצטרך לשתות לשיעורים, יכול להיות שהדבר העיקרי לא תרוויח. הדבר הכי חשוב ליולדת זה לישון טוב. ואם היא לא תישן טוב, אז היא תחלש. ולכן, אם היא תצטרך לשתות לשיעורים, יכול להיות שלא תצליח להגיע לכמות ולא תצליח לישון. לכן, דווקא בגלל הטיפול, אם אמרנו שליולדת צריכים לאכול ולשתות, העיקר באמת החיזוק שלה הוא על ידי שינה, ואנחנו לא נריפול משהו חיצוני, צדדי, פינוק. זו הרפואה היסודית של חולה, לישון, של יולדת לישון. ואם זה יפריע לישון, אז עדיף שתשתה כבר רגיל. ומכאן אני רוצה לדבר על מעוברת ומניקה. אנחנו אמרנו שהגמרא אומרת שמעוברות ומניקות חייבות אפילו בתשעה באב. כי חולה גם חיה בתשעה באב, קל וחומר מעוברת ומניקה, כלומר חולה שאין בו סכנה חייב, קל וחומר מעוברת ומניקה. אז ביום כיפור קל וחומר בן בנו של קל וחומר. אבל האמת, אין אפשרות להסתיר את זה, שיש פוסקים בדור האחרון, או בשני דורות האחרונים, שהורו היתרים בדבר הזה. הרב יעקב ישראל פישר, הוא היה מורה, אומר, כיום הזה נחלשו הדורות, ועשרות רבות של נשים מפעילות על ידי התענית, ולכן צריכים כל הנשים המבוארות עד החודש התשיעי לאכול ביום הכיפורים פחות מקשיר. זה מה שהוא אמר. ככה גם ידוע בשם הרב נבנצל. סיפר הרב דוקטור מרדכי הלפרין באסיה, הוא הביא את זה, שבקיץ תשנ"ב שוחחתי על כך עם הרב פישר ושאלתיו מדוע עומד על דעתו למרות הנתונים הנ"ל, כלומר התברר במחקרים רפואיים שהצום לא גורם להפלות. אפילו בתשיעי, כלומר העלייה בכמות הלידות ביום הכיפור, אחרי יום הכיפורים היא קטנה. אם זה גורם להפלות, היה צריך להיות עלייה גדולה מאוד ועלייה ממש קטנה. כלומר זה יותר מיום רגיל. זה אומר שמי שכבר הגיע ליום, יומיים האחרונים, שלושה ימים האחרונים, זה יכול לזרז. אבל זה לא גורם לכל החודש התשיעי ללדת. אם זה אפילו מוסיף 10% לכל מי שבחודש התשיעי, היינו צריכים לקבל בחודש, במוצא יום כיפור, פי שלושה, פי ארבעה. ומדובר על תוספת של 20%, 30%, 50%, לא מעבר לזה. בכל אופן, יש מחקר, עשו מחקרים, וזה לא נכון. והוא אומר, הוא ראה בעיניו, הוא אמר, תשובתו הייתה חד משמעית, בעיניו חזן נשים רבות שאיבדו את עוברם כתוצאה מהצום. ולכן, למרות חוות דעת רפואיות מנוגדות, חייבים למנוע צום מנשים. טוב, אני חייב לומר, חזל לא ראו את זה, כל הדורות לא ראו את זה, אנחנו גם לא רואים את זה. לא רואים את זה. אנחנו ראינו, אני חושב, לא יודע, הרבה, יותר מ-1,000 לידות ביישוב אצלנו. ולא ראינו שיש מזה מצום יש לידה. יש מצום צעירים מסוימים. ושוב, אני לא אומר עכשיו על הריון שיש סיכון. ואני גם לא אומר כמו הדעה שאומרת שלא מחללים שבת עבור עובר. פוסקים שמחללים שבת עבור עובר. אוכלים ביום כיפורים עבור עובר. אם יש הריון בסיכון, הריון עם סיבה מסוימת, אכן כך ההוראה להתיר. וכמו שאמרנו, אנחנו מרחיבים את ההוראה הזו, אבל זה צריך שתהיה הוראה מיוחדת. עכשיו אני חוזר, אמרנו, צריך לשאול רופא ירא שמיים, זה אומר רופא שלא אומר לכל המעוברות לאכול. יכול להיות שהוא ירא שמיים, והוא חושב שהרב פישר צודק. אבל בסדר, שיכתוב גמרא אחרת, במקום להגיד מה שכתוב פסחים, זה אני חושב אחרת. או לחלופין, או שאומר, אני חושב שבאמת נחלשו הדורות. וגם זו טענה לא נכונה, הדורות לא נחלשו. להפך, היום חיים, היום אנשים הרבה יותר בריאים מאשר בעבר. כלומר, התזונה היום הרבה יותר טובה, ההיגיינה יותר טובה, וזו הסיבה שאנשים חיים יותר שנים. כלומר, אנשים חיים יותר שנים מפני שגופם יותר חזק. זו הסיבה, כשהגוף פחות חזק, הוא מתקשה לעמוד בקשיים. כלומר, אין סיבה לבוא ולהגיד שהיום המצב שלנו חלוש יותר. אפשר לומר, זה אולי קצת השקפת עולם, שאנחנו יתמי בר יתמי, אבל המציאות היא שאנחנו לא במצב יותר חלש ממה שהפעם, או בכופן, עמדה כזו צריכה הוכחה. אי אפשר לבוא ולהגיד עמדה כזו בלי שום סימוכים. למעשה, גם הרבה פוסקים כתבו את זה, בשוץ אצל איזה ממש הוא מגיב על זה ואומר, אני ראיתי הפוך וראיתי הרבה נשים שלא ככה, וכאן בשם הרב אורבך ורב אליהו, שמעת שבת לחתך, חזון עובדיה, חוט השני, בשם הרב אלישיב, הרב עוז ועוד רבים שלא מבינים את העניין הזה של מעוברת. ומכאן למינקת. על מינקת, אולי יותר, באו ואמרו שצריכים להקל למינקת לאכול, לשתות לשיעורים כדי שלא ייפסק להחלב. ככה יש שמועה בשם החזון איש, ככה אמרו בשם הרב אורבך. ושוב, אני רוצה קצת לחזור. קודם כל ראינו, הגמרא פסחים אומרת, מניקות חייבות לצום אפילו בתשעה באב. קל וחומר, ביום כיפור שהוא דורייתא. אבל נביא תשובה שהרבה אחרונים הביאו אותה. בשו"ת דבר שמואל קוזיין, הוא מדבר על מינקת שיש לה ולד חולה ומסוכן. ואז השאלה, האם אפשר, ויש חשש שהחלב שלה ייפסק, כי המצב לא כל כך טוב. אז הוא אומר, האם יהיה מותר לה לאכול? ואז הוא מתיר לאכול, לשתות לשיעורים. ומביאים. ופה באמת יש שואלים. הזכרנו את הדעה שאומרת שאם זה מסוכן, אין שיעורים. אז צריכים לשתות ולאכול רגיל. אז הם מחלקים, אין כאן מצב של סכנה. אולי יהיה. וכיוון שמדובר על אולי יהיה, אז זה המקום להתיר את השיעורים. בכל אופן, אנחנו רואים שהוא מתייחס למצב של ילד ולד חולה ומסוכן. אם מותר שתאכל בתשעה באב יום הכיפורים כדי שיהיה לך חלב, צריך להניקו. מדובר בתקופה שאין תחליפי חלב. כלומר, צריכים היה להשיג קצת חלב עיזים, לא בדיוק טוב, למעך. בקיצור, באמת מי שלא היה לה מנק, מי ילד שלא ינק, היה בסיכון, לאין ארוך מהיום, שיש לנו תחליפי חלב. ועל המצב ההוא, הוא יקל אך ורק לבלד חולה מסוכן. רק עליו הוא דיבר, ולד חולה ומסוכן, עליו. תגידו, מה קורה ולד חולה מסוכן? צריך לדעת, לפני 100-200 שנה, עד לפני 100-200 שנה, קרוב ל-50% מהילדים היו מתים בשנתם הראשונה. באותה תקופה שרואים את הסכנה בעליל, פסקו רק להתיר עבור ולד חולה מסוכן. אז איך אפשר היום? נוסיף על זה עוד טיעון. אמרנו, כיצד אנחנו יודעים מה זה סכנה? לפי איך שמתייחסים אליה. אם באמת, כי באמת אני חייב לומר, בנושא הזה יצא לי להתווכח בשנים האחרונות, אז היו שאמרו, הרופאים אומרים שהחלב מאוד מועיל לבריאות של הילד, וזה יוצר אצלו חיסונים, וזה מציל אותו מסכנות. נכון, היום הרבה רופאים עוד לא יודעים את זה, אבל זה מה שיאמרו במשך הזמן, ולכן מדובר ממש בסכנת נפשות, שבאמת אכן צריכים להניק. שאכן צריכים לדאוג שאם הפסקת הנקה זה פיקוח נפש, ולכן מותר, אפשר להתיר את זה. אז בואו נראה איך מתייחסים, אפילו אותם אנשים. כלומר, אם זה פיקוח נפש, אז היו צריכים הרופאים. קודם כל, כשיש מחלוקת בין רופאים, אמרנו, הולכים אחרי הרוב והמומחים. אבל היו צריכים הרופאים לדבר עם כל אישה ולהגיד לה, גברת, את חייבת להניק, זה פיקוח נפש. מישהו שמע שככה עושים הרופאים? לא עושים את זה. הרבנים עושים את זה? אותם רבנים שמתירים ביום הכיפורים. היו צריכים כל הדרשות שלהם להגיד את זה, זה פיקוח נפש. היו צריכים כל הזמן לעודד את הנשים להניק. עכשיו אני אגיד לכם מה קורה בפועל. קודם כל, 10% לא מניקות בכלל. בכלל. לא מניקות. לוחות זריקה שלא יהיה הנקה. זה אני אומר בארץ ישראל בשנת תפשין סמך. ככה היה הבדיקה. 70% מניקות אחרי חודש הנקה מלאה. כלומר, עד חודש 30%, אחרי חודש 30% כבר לא מניקות. כלומר, רק 70% אחרי חודש מניקים הנקה מלאה או חלקית. רק 50% מניקות יותר משלושה חודשים. ורק 32% יותר משישה חודשים. כלומר, אי אפשר להגיד שמתייחסים לזה כסכנת נפשות. אם זו התוצאה, או אני אפשר גם אחר כך להגיד אם זה אכן כך, כשאתם, כשמקבלים, רופאים מקבלים חולים בבית חולים, אפשר, הם יכולים להגיד, תראו פה במסדרון הזה, אפשר לראות, אלה שלא ינקו, הם הרבה, אלה, כל אלה לא ינקו, לכן הם פה חולים, ומחלות לב, סרטן וכו'. זה לא מצב כזה, אם היינו יודעים להבחין בזה, הייתה קמה באמת קריאה גדולה להניק. כלומר, לא מתייחסים לזה כפיקוח נפש. אז אי אפשר להתיר, זה רק להתיר, לעקור את הגמרא, לעקור את המסורת, לעקור מה ששולחן ערוך כתב, לעקור את כל מה שפסקו עד הדור האחרון, שבו דווקא הבריאות השתפרה והתחזקו מאוד, והידע הרפואי שלנו גבר, שעד עכשיו, ועכשיו פתאום לבוא ולהגיד שזה נהיה מסוכן. לא זו בלבד. זה גם לא מסוכן להפסקת ההנקה. אני לא אומר את זה ב-100%. יכול להיות שיש מקרים שזה מסוכן. עדיין, זה לא פיקוח נפש. אבל קודם כל, גם הטיעון שזה מסוכן להפסקת ההנקה לא נכון. אני אסביר את זה. אנחנו, שוב, מכירים כבר 1,000 נשים, אני אומר, אשתי ליוותה ביישוב. יש כאלו שההנקה קשה, וזה יכול, כל דבר יכול לגרום להפסקה. אבל אדם במצב הרגיל, שלמעלה מ-90%, אם יש בעיה בהנקה, או כי לא ישנות מספיק, לא שותות מספיק, לכן אם מתכוננים גם לצום יום הכיפורים כראוי, מה זה אומר להתכונן לצום כראוי? זה אומר בשלושת הימים הקודמים לשתות הרבה מאוד, לישון הרבה מאוד, ואז יצר מצב שלא רק שהחלב לא יפסק או יתמעט, להפך, הוא יגבר, תהיה בעיה מה עושים עם העודף החלב. כי בדרך כלל מה שקורה שישנים מעט מדי ושותים מעט מדי, וזו הסיבה שיש פחות חלב. ולכן אם יתכוננו כראוי, רוב הסיכוי שאפילו יום הכיפורים יהיה מנוף להתקדמות. זה נכון שהצום ביום הכיפורים עם ההנקה יותר קשה. אז אני אומר עצה מאשתי, שהיא אומרת לדלג בסוף הצום מהצהריים על שתי הנקות. נגיד מניקים כל 3 שעות, אז נניח יש ב-12 הנקה אחת, לדלג עליה, ב-3 כן, ב-6 לא, ואז פחות נחלשים, נותנים אז לתינוק, גם הוא לא נחלש, יש מספיק לתינוק, גם אישה פחות נחלשת, ואחר כך שחוזרים לאכול ולשתות ולישון, ההנקה חוזרת. אז זה המצב הרגיל. עכשיו, גם לו היינו יודעים שההנקה תיפסק, עדיין זה לא פיקוח נפש. כי כמו שאמרנו, האחרונים הקלו ביוולד חולה מסוכן. לא הם הקלו. הם לא הקלו למצב רגיל. וגם אז הם הקלו לילד חולה מסוכן, כאשר לא היו תחליפים. ביום שיש תחליפים טובים. שוב, אני מסכים שההנקה היא יותר טובה. אין ספק בזה. אבל אנחנו מדברים פה על פיקוח נפש. אנחנו לא מדברים על דברים בעלמה. ולכן, אם אנחנו שוב חוזרים, גם הטיעון שזה אמור להפסיק את ההנקה הוא לא חזק, הוא חזק לאחוז מסוים. שיכול להיות שגם הם, אם יאכלו וישתו, לא פשוט בטל, אלה שיגרום להפסקה, המספרים שהם יתמעטו. אבל גם אם זה כך, זה לא מגיע למצב של פיקוח נפש, ולכן אנחנו צריכים לחזור ולהגיד, אלא אם כן יש הוראה מיוחדת, שנוגעת לאחוז מצומצם מאוד של מניקות, שיגיד רופא, יש פה סיבה מיוחדת. שוב, אנחנו לא מתווכחים עם רופאים. אנחנו רק מתווכחים אם יש רופא שהוא לא ירא שמיים. וגם אז, אם אדם לא מצא רופא ירא שמיים, ולא אז, אז זו בעיה, והגיע יום כיפור וקיבל הוראה לאכול ולשתות, מחמת הספק יאכל וישתה. אבל המצווה היא שאדם ישאל רופא ירא שמיים, וישאל כראוי, ואז בעזרת השם יעשה את מה שצריך, ועל ידי זה בעזרת השם יזכה לגלות את הנשמה, בין אם יקבל הוראה לצום, בין אם יקבל הוראה לאכול ולשתות, ובזכות זה יזכה לכפרה, ויהי רצון שאנחנו כולנו נזכה לשנה טובה ומתוקה.